שלום וברכה וערב טוב, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש אגדה של פסח. דבר אחר, ביד חזקה שתיים ובזרוע נטויה שתיים, הרי גם יד, הרי איך יד חזקה זה שתיים? יד זה אחד, חזקה שתיים, זה כוונה. זאת אומרת שכיוון שהיא חזקה, אז היא כמו שתיים, או זה יד חזקה שתיים. ובזרוע נטויה שתיים, ובאור גדול שתיים, ובאותות שתיים, ובבתים שתיים. אלו העשר מכות. אז סך הכל חמש פעמים שתיים יוצא עשר. אז אלו העשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלו הן. דם צפרדיה קינים ערוב דבר, שכין ברד הרבה חושך מכת בכורות. שאת השאלה, בשמה עשר מכות? בשמה? בכלל, מה המטרה של המכות? כן, למה יש מכות? הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את ישראל ממצרים, יאללה, שיוציא אותם. בשביל מה צריך כל הבלגן הזה, ההקעה הכל כך חזקה בממלכת מצרים? בשביל מה? כן, בכלל, למי הקדוש ברוך הוא פונה כשהוא מביא את המכות? אז כדי לדעת תשובה לזה, צריך להסתכל בתורה. מדוע? כי יש לנו עיקרון כללי, שאנחנו משתמשים בו הרבה, שכדי לדעת מה התורה אומרת, צריך, מה צריך? לקרוא בתורה. יפה. ולכן אנחנו מסתכלים בפרשת וירא. פרשת וירא, הקדוש ברוך הוא מסביר למשה מה הסיבה של יציאת מצרים. כדאי פעם אחת לדעת, הרי זה מאורע כל כך משמעותי, אז צריך לדעת מה הסיבה. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני השם. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. אז יש משהו שחסר, כלומר, אני רוצה לספר את שמי השם, ובינתיים נראיתי רק באל שדי. אומר רש"י, מה זה אל שדי? הבטחתי הבטחות. השם, מי שמקיים הבטחות. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני הבטחתי ולא קיימתי. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגורם אשר גרו בה. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? הבטחתי ולא נתתי להם. וגם שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. איתם ראי, צריך לתת להם את ארץ ישראל. לכן אמור, לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, הצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לעם ואתם תהיו לי אלוהים, ולקחתי אתכם לעם ויהיה לכם אלוהים ואתם תהיו לי לעם, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם יצחק וליעקב, ותנה לכם מורשה, ותנה אותה לכם מורשה, אני השם. כלומר, כשאני אתן לכם אותה מורשה, אז סוף סוף אני השם באמת. כלומר, שמי השם, יוודע. אם כן, אנחנו מבינים שהמוטיבציה של יציאת מצרים הייתה אחת ויחידה, והיא לקיים הבטחה ישנה שלא קוימה. זאת אומרת, אני הבטחתי את הארץ לזרע אברהם, הגיע הזמן לעשות את זה. בסדר? עד כאן הסיבה של יציאת מצרים. אבל זה לא הסיבה של המכות. כי אם על זה מדובר, הקדוש ברוך הוא יכול לתת הוראה דרך משה, מחר בבוקר, בשעה זו וזו, אתם יוצאים ממצרים. ואם פרעה עושה בעיות, אני מטפל בו. אבל הוא לא, מי אמר שהוא יעשה בעיות? לעומת זה, בהמשך כתוב, וידעו, כן, ושלחתי, ולא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך, ושלחתי את ידי במצרים, וידעו מצרים כי אני השם. בנתותי את ידי על מצרים, והוצאתי את בני ישראל מתוכם. זאת אומרת שהמטרה של המכות היא כדי שמצרים ידעו את השם. עכשיו, אם אני עושה סיכום של ההיסטוריה, מבראשית עד מכת בכורות, עולה כדבר הזה. אלוהים ברא את העולם, ובמסגרת בריאת העולם גם ברא את האדם. כיוון שהוא ברא את האדם, האדם התרבה על פני האדמה ונהיה אומות. וביום מן הימים נגלה השם אל אחת האומות, והיא מצרים. כלומר, יוצא לפי זה שעשר המכות, מה?
למה?
זה מה שכתוב.
אבל אברהם לא היה מוגדר כאומה באיזשהו שלב?
מוגדר, יש את זה להיות, בין להיות כאומה לבין להיות אומה. בסדר? אז נגלה הקדוש ברוך הוא אל אחת האומות במהלך ההיסטוריה, וזה היה האומה המצרית. כלומר, במילים אחרות, מצרים הם בר השיח החשוב בעיני האלוה. במידה מסוימת ניתן לומר שבני ישראל פסיבים לגמרי בסיפור הזה, עד כדי כך שהם גם לא יודעים את השם. כן? המדרשים אפילו מחזקים את זה. מכת דם, למשל. אם תשאל את בני ישראל, תגיד, איך הייתה מכת דם? מכת דם? אני שתיתי מים, על מה אתה מדבר? כן? ואם אתה תשאל, ואיך הייתה מכת חושך? היה אור במושבותינו, על מה אתה מדבר? איזה חושך? לא ראיתי שום חושך. תשאל אותם, ואיך הייתה מכת בכורות? דווקא הבכור שלי מרגיש מצוין, מה... מה, לא ראיתם בחוץ? לא, היה לנו, היה אסור לצאת החוצה, היינו בבידוד. אז זאת אומרת, על מה אתה מדבר? זאת אומרת שעשר המכות לא גילו שום דבר לישראל. עכשיו, זה לא שהם לא ידעו על מציאות המכות מבחוץ, שמצרים סובלים, אבל זה לא פנייה אליהם. ולכן אפשר לומר, כשבני ישראל יוצאים ממצרים, אם תשאל אותם, תגיד, מי הוציא אותך ממצרים? התשובה תהיה, תודה, התשובה תהיה פרעו. פרעו זה שהוציא אותנו. אולי אפשר להגיד משה. אולי השם הוציא אתכם? לא יודע, לא פגשנו אותו. זה מסביר אגב דבר מעניין שקורה בפרשת המן. אחרי קריאת ים סוף, אז העם רוצה לחם. משה אומר, בזה תדעו, כי השם הוציא אתכם ממצרים. תודה. זאת אומרת, עד אז הם לא ידעו. הדבר התחזק עוד יותר במעמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם יודעים, אנוכי, השם אלוהיך, אני זה שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, בית עבדים. באמת, וואו, באמת מעניין. עד עכשיו לא ידענו. זאת אומרת שהאומה המצרית, צריך להבין אותה, זה לא מדובר בסתם איזה חבורת רשעים פרימיטיביים, מדובר באומה הראויה להתגלות האלוהית בהיסטוריה. בתוכה היה עם ישראל כעובר במעי אמו. העובר, איך אומרים חז"ל? עובר ירך אמו. העובר חווה מה שאמו חווה, אבל האמא שלנו זה מצרים. ולכן יש גם איסור לחזור למצרים כדי למנוע גילוי עריות קולקטיבי. כן? זה העניין של תסביכי דיפוס. ולכן התורה גם אמרה שכשיוצאים ממצרים צריך להתחתן. איך מתחתנים? עם ארץ ישראל. כלומר, ארץ ישראל, בניגוד לדימוי המקובל בתרבות הכללית, שהמולדת היא סוג של אם, אמא אדמה, היא האישה. ואז מה ההבדל בין הקשר בין בנו, בין בן לבין אמו, לבין איש לאשתו? ההבדל הוא תהומי. כי בין בן לאמו זה יחס טבעי. זה, אני נולדתי עם אמא שלי, זה הטבע, זה לא יכול לעשות. מה שאין כן עם אשתי זה בחירי. אני בחרתי, היא בחרה. זאת אומרת, הקשר הוא קשר מוסרי. ולכן גם ארץ ישראל מגיבה בהתאם להתנהגות המוסרית שלנו. בגלון. בגלוי זה קשר בחירי, נכון, נכון. בנסתר זה סיפור אחר, יש קשר נשמתי, כן. בבקשה. אתה יכול לשאול למה הקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל, שגם הוא היה במצב על הפנים, תסתכל ביחזקאל פרק כף, מה שמתואר שם, רחמנא ליצלן. כן, כל תועבות מצרים עשינו, ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. אז כנראה שיש שיקול נוסף, שיקול של זהות. והקדוש ברוך הוא מתגלה אל בעל הזהות הראוי לזה. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה למי שלא ראוי, אז התוצאה היא הרסנית. כן? מה התוצאה? התוצאה היא חורבן. כן, גם מצאנו משהו דומה, שהייתה התגלות הרבה לפני. נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו. ואין מים אלא תורה. נכון? אז ניתנה התורה. והיה הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. זה מעמד הר סיני. כן? בתוצאה, כולם מתו. כלומר, כשאתה נפגש עם תוכן עליון שאינך ראוי לו, אז התוצאה היא מסוכנת מאוד. כן? אז זאת אומרת שבסופו של דבר, המצרים היו ראויים להתגלות מבחינת הזהות שלהם, בתור התמצית המסולטת של התרבות האנושית, אבל לא היו ראויים מצד מעשיהם, וזה מה שקילה אותם. למזלנו, אנחנו בני ישראל, הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו להיות שותף בסיפור הזה. כי אם לא היינו שמים את הדם על המשקוף ומסתגרים בתוך הבית, לך תדע מה היה. כן? כלומר, כן, מה אנחנו חוגגים? פסח, שהוא לא התגלה עלינו. הוא, ברוך השם, הוא לא התגלה. כן? פסח על בתנו. כן? זה התגלות דרך באופן האפל, דרך השלילה. כן? ברור. אז מכן, 10 המכות, אנחנו צריכים להבין אותן בתור התגלות. מה השאלה? So what? מה השאלה? למה לא נתגלה לזברות? למה לא נתגלה לבבליים? התגלה. להתגלות זה זכות. הוא יכול היה להרוג אותם. במקום זה הוא נגלה אליהם. זה משהו אחר. זאת אומרת שיש... אלא הקדוש ברוך הוא חיפוש אחרי בן שיח בעולם. עכשיו אני רוצה להבין קצת יותר. יש אישיות שהקדוש ברוך הוא משקיע בה המון אנרגיות, אפשר לומר, השקעה מרובה של כוח, וזה פרעו. נכון? פרעו בעצם אפשר לומר בן השיח הנבחר של הקדוש ברוך הוא, אמנם על ידי משה ואהרון, אבל כל פעם זה הקדוש ברוך הוא מדבר עם פרעו. כה אמר השם, אלוהי ישראל. זאת אומרת, שזה לא לכל אחד שולחים שליח בקנה מידה של משה, גדול הנביאים, אלא אדם כל כך רשע לכאורה. אבל אז אני מבקש עכשיו קצת יותר להעמיק באישיות של פרעה. ולהבין אותו קצת יותר, ואני מבקש עכשיו שכל אחד יחשוב לרגע שהוא פרעה. תחשוב שאתה פרעה. לרגע, כן? לא לכל הזמן. כן. עכשיו, פרעה הוא מלך מצרים. עכשיו, הוא לא סתם מלך במצרים, הוא אלוהי מצרים. כלומר, הפרעונים יש להם מעמד אלוהי ממש. ומהי מצרים? מצרים היא הגדולה בתרבויות האנושיות. וכל ההחלטות של פרעה, הן תקבנה את גורלה של האנושות לאלפי שנים הבאות. אז זה עמדת אחריות עצומה. אתה צריך לחשוב, רגע, אני אחראי עכשיו על גורל העולם. עכשיו, באים שני זקנים, מכובדים אמנם, אין שום ספק, מכובדים, אבל שני זקנים, ואומרים, תשמע, באנו להגיד לך בשם השם, שאתה צריך עכשיו לוותר על הבסיס הכלכלי של האימפריה שלך, שזה בעצם העבדים. העבדים הם המחזיקים את הממלכה. אתה צריך לוותר עליהם. עכשיו, לא רק, לא רק שאתה צריך לוותר עליהם, אתה צריך להסכים שמכאן ואילך הם ראש החץ של ההיסטוריה האנושית, ולא עוד הם הולכים עכשיו להקים אימפריה מתחרה לשלך על הגבול שלך. בסדר, נכון? אתה מסכים, נכון? תגובה... מה? שוק חופשי, כן. אני במקום פרעה, אני חושב שאני לא הייתי במדרגה שלו, אני פשוט הייתי מכניס אותם או לבית משוגעים, או הורג אותם, או זורק אותם בפח הנפש. במקום זה, פרעה אומר דברים הגיוניים לחלוטין. מה אומר פרעה? מי השם אשר אשמע בקולו? כלומר, אתם באים בשם השם, לא מכיר אותו. מי הוא? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השלח. כלומר, התגובה היא רציונלית לחלוטין, ולא עוד, אלא שבעצם היא משדרת איזשהו מסר. אם תשכנעו אותי, אני אסכים. בסדר? זאת אומרת שיש לפרעה, אפשר לומר, יושר אינטלקטואלי שאין כמו. כן, בבקשה. נכון, אפילו זה. אבל גם זה כבר המון, וזה ברור גם, פרעה לא טיפש. הוא מבין מה מסתתר מאחורי זה. כי זה שינוי סדרי מצרים. שינוי סדרי מצרים, אתה לא יודע לאן זה יכול להגיע. ולכן, אפשר להבין שפרעה הוא אדם גדול, ולכן הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. לפי חכמי הקבלה, פרעה ומשה הם באים מאותה מדרגה. כן? זה העורף, זה הפנים. פרעה אותיות, העורף. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני אסביר לך. אני אשכנע אותך. בשביל זה יש 10 מכות. אתה רוצה להבין מה המכות אומרות. אני רוצה לשאול שאלה מקדימה. מי ברא את העולם? הקדוש ברוך הוא. יפה. איך הוא ברא? 10 מאמרות. שאלה הבאה, המאמרות מגלות את הקדוש ברוך הוא או מסתירות אותו? מסתירות אותו, כי הוא ברא עולם שמסתיר את מי שברא אותו. אז כמה מסכים יש בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם? 10. כי יש 10 מאמרות. כי כל מאמר עשה משהו. יצר עוד מסך. ואז בעצם אם הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות, הוא צריך לקדוח 10 חורים עם המקדחה שלו לתוך המאמרות. לתוך המסכים. ואז הוא עושה את זה. 10 המכות, זה הקדיחה הראשונה. יש עוד קדיחה, 10 הדיברות. נכון? כתוב, כל האומר, האומר דבר בשם, למה לא בשם מדברו? האומר דבר, אז אם זה דבר, זה בשם מדברו. הוא האומר אמירה בשם אומרה.
אז למה גם האומר דבר?
נכון, זה האומר דבר. בשם אומרו, זה ביטוי לא מובן. תגיד, האומר אמירה בשם אומרה, או המדבר דבר בשם מדברו. אבל מה זה האומר דבר בשם אומרו? לא מובן. מביא גאולה לעולם. פי, העולם כאילו זקוק לגאולה. אלא פשוט, אני מדבר פה. עכשיו, התשובה היא, מי שהופך את המאמרות לדיברות, הוא גואל את העולם מהבדידות שלו, מהמסך הזה. אז הוא אומר דבר בשם אומרו, אבל אתה הופך את זה לדיברות, מביא גאולה לעולם. פשוט מאוד. עכשיו,
מה זה אומר להפוך את המאמרות
לדיברות? אמירה רכה שהתוצאה שלה היא הסתרה של האומר, לדיברה שהיא מגלה את האומר.
למה דיברות?
זה מה שקרה בעשרת הדיברות. נכון? אנוכי השם אלוהיך, גילה את עצמו. אז אם כן, יש לך פה, יש לנו כאן 10 מכות, שם דיאלוג מתמשך עם פרעה. עכשיו, מה קרה? אז זה למצרים, זה לישראל. עכשיו, ישראל עוד לא היו קיימים, הם היו בתוך המאה אימם. לכן ההתגלות היא קודם כל אל האם. אחר כך, אחרי שיוצאים, והאם מתה בלידה, אז צריך להתגלות אל העובר, אל הוולד עכשיו. כן? מה? זה טרגדיה נוראה, צריך להבין. כלומר, הסיפור הזה שיציאת מצרים זה לא דבר פשוט בכלל. אבל יש על זה גם בשפילברג, הוא עשה מזה צימס, מהטרגדיה. כן. עכשיו, בואו נתקדם קצת. בעצם, מה אומר משה לפרעה? אומר לו פרעה, עם ישראל הוא עם מיוחד. ולכן העם הזה לא יכול להישאר במצרים. שואל פרעה, ומה מיוחד בעם הזה? יש לך הסבר מה כל כך מיוחד? אתה לא יודע, אנחנו זרע אברהם. אברהם? ומי זה אברהם הזה? מה מיוחד בו? אברהם עובר את הנהר. הנהר, כל נהר זה מייסד תרבות. ציוויליזציה נולדת מנהר. אבל אברהם הוא מעל לזה. אהה, יפה. שואל פרו, ומי אמר לכם שהתכונה הזאת של אברהם להיות מעל הנהר עברה אליכם? אומר משה, זה לא בעיה. בוא נקה את הנהר ונראה. ואז מכת אדם בא להראות, הנה אתה רואה, מצרים מוקים מזה, ישראל לא מוקים מזה. אז אם כן, אנחנו המשך של אברהם. אומר פרו, לא חוכמה. שמעתי שיש לאברהם עוד בן. אתם לא היחידים שאתם בני אברהם. אז במה אתם מיוחדים? תשובה אומר, משה, אנחנו בני יצחק. אהה, ומה כל כך מיוחד ביצחק הזה? יצחק, הוא מגלה מסירות נפש, היה מוכן למות, להקריב את עצמו. אומר פרעה, יפה, ומי אמר שתכונה זו עברה אליכם? אומר משה, מה? זאת אומרת, צפרדע. נכון? מהצפרדע למדנו מסירות נפש, כן? יעלו הצפרדעים בך ובבתיך ובתנוריך ובמשארותיך. אתם לוקחים צפרדע, מכניסים אותו לתנור או לבצק, הלך עליו. אם כן, הייתה מסירות נפש של הצפרדעים. הגמרא אומרת שחנניה, מישאל ועזריה למדו קל וחומר מהצפרדעים, למסור את עצמם על קידוש השם. אז אם כן, אתה רואה שהצפרדעים, זה פגע במצרים, לא פגע בנו. אומר פרעה, נכון, אבל שמעתי שגם עשיו הוא בן של יצחק. ואכן באמת מצאנו במסורת הנוצרית המתייחסת לעשיו מוכנות של מסירות נפש, המרטירים שלהם מוכנים למות על אמונתם. אם כן, מי אמר שאתם מיוחדים? אומר משה, אנחנו גם בני יעקב. יפה, איך ניחשתם? כל הכבוד. בני יעקב. אומר פרעה, ומי זה היעקב הזה? אומר משה, יעקב זה אחד אלוהי. הוא אלוהי. ויקרא לו אל אלוהי ישראל. עד כדי כך שגם יעקב אבינו לא רצה להיקבר במצרים, שהוא לא יעשו אותו במצרים אלוה. והנה השם ניצב עליו, עליו ולא על יצחק, ולא על אברהם ולא על יצחק. כלומר, הוא אישיות אלוהית. אישיות אלוהית? בסדר, אבל מי אמר שזה עבר? אליכם. אומר משה, מה הבעיה? קינים! נכון? אמרו חרטומי מצרים, כשהגיע מכת הקינים, אצבע אלוהימי. אומר רשי, שהם ידעו שאין השד שולט בבריאה קטנה מסעורה. קינים זה קטן, יותר קטן מסעורה. זאת אומרת שיש איזה גבול ליכולת השדית. הכישופים של מצרים, זה לא עובד כאן. אם זה לא עובד כאן, זה אצבע אלוהים. אז זה ימשך ירושה מיעקב. עכשיו זה מסביר לכם רשי תמוע בפרשת ויחי. שכשרשי מסביר מדוע יעקב לא רצה להיקבר במצרים, הוא אומר גם שלא יעשו אותו עבודה זרה, וגם משום שעתידה, עתיד אפרה של מצרים לעשות קינים, ויהיו רוחשים תחתיי. אז כזה מפריע ליעקב שמתחת למומיה שלו יהיו קינים. אלא הכוונה שיש בעיה, כלומר שיעקב הוא השורש של מכת הקינים. אלא הכוונה. בסדר. ואז מה? ולכן זה אותו עניין. כלומר, היותו אלוה, או בבחינה, היותו אלוהי, זה השורש של אפשרות של הקעת האפר על ידי קינים. זה מה שזה אומר. הוא שורש מכת הקינים, זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. עכשיו... לא, זה לא מפריע לו, זה בשביל מה שאני אסביר. זה ההסבר, כלומר, על ידי שהוא אומר שיעשו אותו עבודה זרה, מזה הפרה יהיה קינים. אומר פרעה, מרשים מאוד. אתם בני אברהם, יצחק ויעקב, תכונות אנושיות מדהימות. אבל ההיסטוריה מוכיחה שאתם החלטתם ביום מן הימים לקשור את גורלכם לגורל של מצרים. וזה כאשר באתם למצרים, יצאתם לגלות, והיה אחד יוסף, והוא קיבל אתכם פה כחלק ממצרים. אז אי אפשר להתכחש להיסטוריה. אז אתם לא יכולים לומר, זהו, אנחנו מוחקים כל מה שהיה. אתם הפכתם להיות חלק מהתרבות המצרית, איך שבין שלהם רוצים, בין שלא. בבחירה אפילו. ירדנו למצרים בבחירה. אמנם היה רעב, כן? אבל בכל זאת, עשינו זה הסכם. אז התערבתם. אומר משה, מה באמת? בוא נבדוק את זה, אם באמת התערבנו. ואז אנחנו נעשה את מבחן הערוב. נכון? הערוב, נבדק. וזה מה ש... וצריך לשים לב, באמת כשיוסף הושיב את ישראל במצרים, שם אותם בארץ גושן. למה? כדי לא להתערב. כלומר, יוסף המציא את הגטו. מה זה גטו? זה צורת חיים מאוד מוזרה. אתה חי אצל השני בלי לחיות אצלו. אתה אצלו בלי להיות אצלו. והקיום הגטואי הוא בעצם הערובה לזה שעם ישראל לא מתערב. וזה מה שכתוב בפרשת הערוב. והפלאתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי יושב עליה לבלתי היות שם ערוב. מה זה לבלתי היות שם ערוב? הם יושבים שם כדי לא להתערב. אז כלומר, יש לנו גם צורת קיום בגלות, שהיא לא צורת הקיום המצרית. ולכן, במובן הזה, שמרנו על ייחודיות, שמצדיקה את שונותנו ממצרים. אהה. טוב, אז בינתיים הסברנו כמה מכות? 4. כן, זה אני.
אפשר לשאול, איזה מיני שבלת המכות?
מה זה? זו שאלה יפה. זאת אומרת, סך הכל, המכות, מה הן מוכיחות? הרי הן מוכיחות שיש תכונה כזאת בישראל, אבל זה לא עומד למבחן, נכון? מה? זה לא עומד למבחן. האם בני ישראל התבקשו למסור את הנפש? האם בני ישראל התבקשו להיות מעל הטבע? לא היה שום מבחן שם. גם בערוב לא. כי הרי בני ישראל, נכון שהם התחילו עם ארץ גושן, אבל אנחנו יודעים ותמלא הארץ אותם. אז זאת אומרת שלכאורה אין פה שום מבחן אמיתי לבני ישראל. הטענה הזאת היא הטענה שבגללה פרעה רדף אחרי בני ישראל אחר כך. אנחנו נראה. אבל צריך להבין משהו. בשלב הזה, כיוון שבני ישראל נתונים תחת שלטון מצרים, כשאדם נתון לשלטונו של זולתו, אי אפשר להעמיד אותו למבחן, כי הוא חי את החיים של אדוניו. מובן? זה כמו העובר שחי את חיי אמו. אוכל מה שאמו אוכלת, שותה מה שאמו שותה. כך כתוב בגמר. ולכן בשלב הזה באמת זה מברר רק את הערך הסגולי של בני ישראל, ולא מעבר לזה. אבל בלי זה יש עוד המשך, נכון? טוב. אומר פרעו למשה, תשמע, מרשים, נכון. אבל בכל זאת, אי אפשר להפריד את הגורל של עם ישראל מהגורל של מצרים, בגלל שמעבר לכל ההבדלים בין ישראל למצרים, יש עדיין מכנה משותף בין ישראל למצרים. והוא? יפה, כולנו בני אדם. זאת אומרת, בסדר, אז אתם בני אדם מסוג אחר, אבל בני אדם. ובשם האחווה האנושית של היותנו כולנו בני אדם, אתם לא יכולים לעשות לנו את הקטע הזה, לעזוב אותנו. או שהרו עבדים, או זבחו לאלוהיכם בארץ, נכון? יש הצעה כזאת של פרעה, זבחו לאלוהיכם בארץ. כן, אבל אפשר לעשות. לכן צריך משה להסביר שגם מהבחינה הזאת, לא רק שעם ישראל קנה תכונות מיוחדות בזכות אבותיו, אלא שמצרים והאנושות איתה יידרדרו למטה מהזהות האנושית. וזה על ידי נפילתה של האנושות לחטא. ומה הם חטאיה של האנושות? שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות. שפיכות דמים בדור המבול, עבודה זרה בדור הפלגה, גילוי עריות בסדום ועמורה. ושלושת הדברים האלה מתבררים בשלושת המכות, דבר שכין ברד. אני שואל את השאלה, האם ההידרדרויות של האנושות עברו למצרים או לא? בדיוק כמו אותה שאלה, האם המעלות של אברהם, יצחק ויעקב עברו לישראל או לא? אותה שאלה, האם הפגמים הבסיסיים של התרבות האנושית, של שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות, האם זה עבר למצרים? האם זה חלק מובנה במצרים, בתרבותה של מצרים או לא? וזה מתברר על ידי שלושת המכות, דבר, שכין, ברד, כמובן. מה, איך אומרים דבר בארמית? או איך אונקלוס מתרגם? רמז, גלידה איטלקית. מוטה, נכון? איך הוא אומר? מה? כן. מה? מם ואבטף א', מוטה. מוטה זה מוות, נכון? דבר זה מוות. זה המוות של כל המקנה, כל מקנה מצרים. זאת אומרת, אם המוות פוגע באוכלוסייה של מקנה מצרים, זה אומר שמצרים יש לה בעיה עם שפיכות דמים. אגב, ואגב, וממקנה בני ישראל לא מת אחד. סימן שעם ישראל הוא עם של חיים ולא של מוות. אגב, כשאנחנו רואים של מדינה שבה יש הרבה מוות, זה משול, יש חשבון נפש. האם זלזלו שם בחיי אדם? זו שאלה, נכון? מה הסיבה של אותו וירוס? כן? אגב, וירוס כותבים את זה בסמך או בסין? טוב, עכשיו, אז זאת אומרת, יש, אז הדבר. והשכין, מה זה שכין? השכין זה דור הפלגה, לא? איך היה החטא של מגדל בבל? לקחו לבנים, נכון? ובנו מגדל, להגיע עד השמיים. איך מייצרים לבנים? בכבשן, נכון? קחו מלוא חופניכם פיח כבשן, וזרקו משה השמיימה. זה תמצית של מגדל בבל. והיה לשכין הבעבועות בכל מצרים. הבעבועות פגע במצרים, לא פגע בישראל. ואז הברד, כנגד גילוי עריות של שפיכות דם, של סדום ועמורה, כמובן. טוב, אז עכשיו, מה? איך? חשבתי שזה מובן מאליו. מה היה החטא של סדום ועמורה? החטא הוא כפול, לפי המקורות, גם בתנ״ך וגם בחז״ל. שא' הם היו נגד הצדקה, היה חוק נגד צדקה בסדום. אין הכנסת אורחים, אין צדקה, אין כלום. דבר נוסף, יש להם חטא נוסף של משכב זכור, נכון? רואים את זה. והשאלה אם יש קשר בין שני הדברים. ודאי שיש קשר. למה צריך לתת צדקה לעניים? כדי לתקן את העולם. העולם חסר, יש עניות, יש אביונים. צריך לטפל בזה, צריך תיקון העולם. למה צריך להביא ילדים לעולם? גם כן, ברור, והוא מילאו את הארץ כבשוה. אבל סדום הייתה המדינה שבה לא חסר כלום. אז הם הרגישו שהם בימות המשיח. אז ממילא גם אין עניין לתת צדקה, גם אין עניין להביא ילדים. אז היצר המיני מופנה אל הדומה ולא אל השונה. זה הסיפור של סדום. איך הקדוש ברוך הוא שפט אותם? באש ומים. אש ומים. אש ומים הם אויבים זה לזה. אם אש ומים מוכנים לעשות שלום ביניהם, זה ימות המשיח. עושה שלום במרומיו, בין גבריאל למיכאל, זה כולו מים, כולו אש. נכון? ואז רואים שסדום לא עמדה בזה.
הוא היה מים בסדום.
כתוב, הוא ים המלח. אלה עמק הסידים, הוא ים המלח. עכשיו, ויהי ברד, ואש מתלקחת בתוך הברד, וזה שפט את מצרים. אם כן, ולא פגע בישראל. זאת אומרת שאנחנו רואים בשבע המכות האלה הבדל מהותי בין ישראל למצרים שמצדיק את הפרדת ההיסטוריה הישראלית מההיסטוריה המצרית. כן.
לא הבנתי כל כך, אם זה לא פגע בישראל, ישראל לא חתום שלה.
לא, שזה אומר שזה באופן מובנה בתרבות הישראלית, זה לא שם. זה לא שאין ישראל שחוטאים בזה. יש ישראל שחוטאים בגילוי עריות, בשפיכות דמים, בעבודה זרה, יש יהודים גנבים, יש הכל. אלא השאלה אם זה מהות או לא מהות. כן. וזה מאוד חמור לעשות מעשה שלא מתאים למהות שלי. אם אני אדם ואני מתנהג כמו קוף, זה הרבה יותר חמור מאשר קוף שמתנהג כמו קוף. למה מענישים את מצרים? כי יש לאדם בחירה חופשית, האם להיכנע למהות הקולקטיבית או לא. לא, קוף לא מענישים בכלל. כי מצפים, כי יש הבדל, לקופים אין בחירה חופשית, למצרים יש. וכי, לא ידעת את זה? מה, אני צריך כל דבר להסביר, אבל עד עד הצ'ופצ'יק של הקומקום, באמת, נו, די. נכון, אבל נסכן במהות של האומה, של התרבות הציוויליזציונית של אותה אומה. אז אם כן, יש לנו שבע מכות. מה? יכול להיות. עכשיו, אם כן, יש לנו פה שבע מכות שמסבירות את ההבדל בין ישראל למצרים. ובזה מסתיימת פרשת וערה. כן? חלוקת הפרשיות ממש לא מובנת. שבע מכות פרשת וערה, שלוש מכות פרשת בו. ככה עובדים. זה לא חלוקה טובה. אני הייתי שם עשר מכות ופרשה אחת, נכון? אלא כנראה שיש הבדל מהותי בין שבע המכות הראשונות לשלוש האחרונות. במיוחד רואים שם קצת אחרי הברד, לפני הרבה, עבדי פרעו כבר לא מבינים אותו. הם אומרים לו, מה אתה מגזים? הטרם תדע כי עבדה מצרים. כלומר, מה אתה עוד רוצה לבחון? עכשיו שימו לב שפרעו הוא אדם שהקדוש ברוך הוא מחזק את ליבו. נכון? למה? אומר רבנו עובדיה ספורנו, כדי להציל את הבחירה החופשית שלו. כן, כי אדם לא חזק, הוא אדם רגיל, אתה הופך לו את היאור לדם. טוב, מתי אתם יוצאים? נכון? זה מיד. זה אקדח על הרקה. פרעה אומר לו, לא, אני רוצה לבדוק. הוא אדם שמברר, כל דבר. עד כדי כך שעבדי פרעה אומרים לו, מה אתה עוד רוצה לברר שאתה לא יודע? הוא אומר, אני רוצה לברר, יש משהו שעוד לא ביררתי. זה נכון שבהיסטוריה, בפועל, ישראל זה לא מצרים, ומצרים זה לא ישראל. נכון. אבל בתוכנית האלוהית המקורית, בפוטנציאל של הבריאה, שמה אין הבדל. ואת זה לא בדקנו. נכון? ו... הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא אל פרעה. אומר הזוהר, כשמשה שמע את זה, התיירה. אם הקדוש ברוך הוא קורא לי אל פרעה, סימן שהקדוש ברוך הוא איפה הוא? אצל פרעה. ואולי, אם כן, מה שמייצג פרעה בהיסטוריה, הוא יותר עיקרי ממה שאני כמלך מישראל מייצג. והשאלה הזאת שפרעה רוצה לברר, מעולם לא התבררה מקודם. זה פעם הראשונה בהיסטוריה ששואלים שאלה כזאת. יש מקום למשה לפחד. אומר הזוהר, נתיירה מפני התנין הגדול. מי זה התנין הגדול? פרעה. בסדר? וכאן יש דבר מאוד מעניין. צריך לשחזר את בריאת העולם בעצם. צריך לשחזר את בריאת העולם. בכמה שלבים הייתה בריאת העולם? לפי... אני מדבר פה. לא. בכמה שלבים הייתה בריאת העולם? לפי אמונת היהדות, כן? בריאת העולם זה שלושה שלבים. א', ההחלטה של הקדוש ברוך הוא לברוא. צריך החלטה כזאת. שתיים, לייצר את העין. ג', את היש. יש מעין. אז לפי זה אנחנו מוכרחים להניח פה שלושה שלבים. היש, לפניו העין, לפני זה ההחלטה. אז קודם כל מתחילים מן היש. יש זה ריבוי עצום. אומר משה, אין בעיה, אני מביא הרבה. זה מכת הרבה. ושם הוא אומר, אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה. זאת אומרת, מה שאתה הולך עכשיו לפגוש, זה כוח שקדם להיסטוריה. לפני שהיה האדם. זה כוח הריבוי. בוא נראה לך. נביא לך את הריבוי העצום, אשר לא היה הרבה כמוהו ואחריו לא יהיה. אומר פרעה, וואו, באמת, זה פגע במצרים. לא פגע בישראל. אבל אז, אומר פרעה, בסדר, אבל לפני היש, יש עין, יש ריקות. בריקות אין הבדל בין ישראל למצרים. אומר משה, אין בעיה, בוא נביא את החושך. החושך, הנה יש חושך אפלה, שלושה ימים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. אז תראה שגם שם יש, בתוכנית האלוהית כבר, הבחנה. אומר פרעה, ומה עם הראשית? המחשבה הראשונה. אומר משה, אם ככה אתה שואל את שאלת הבכורה. מכת בכורות. מכת בכורות, שם זה המקום היחיד שבו נאמר, אני יוצא בתוך מצרים, אני ולא מלאך. אני ולא שרף. כלומר, זה נקודת ההשקה עם הראשית ממש, ומי נפגע? הראשית של מצרים, הבכורות, ולא הראשית של ישראל, הבכורות. ואז קורה דבר מאוד מוזר. בעקבות מכת בכורות, פרעה אומר, בסדר, שכנעתם אותי, תצאו. וזה לכאורה מנוגד לחוזה. הרי בחוזה נאמר כך, משה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך אל פרעה, ואמרת אליו, בני בכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני, ואם מהן אתה לשלחו, הנני הורג את בנך בכוריך. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא אומר לפרעה, או שאתה משלח, או שזה יגיע למכת בכורות. מה פרעה בחר? מכת בכורות. אם כן, הוא שילם. אם הוא שילם את המחיר, הוא לא צריך, מבחינה פורמלית, לשלח את בני ישראל. הוא יגיד, בסדר, שילמתי, תשארו פה. ולמרבה הפלא, הוא משלח. העורך דין שלא מת במכת בכורות, כי העורך דין היה בכור, זה טענה אפשרית. זאת טענה אפשרית. אני מוכן לבדוק, יש לך מסמכים שמוכיחים את זה? לא, אז אל תקשקש בבקשה. עכשיו, התשובה היא שפרעה השתכנע שזה צודק. ולכן אומר, לכו עבדו את השם כדברכם, וברכתם גם אותי. פשוט מאוד. כלומר, הוא מקבל את זה שישראל, הם, אז כולה. לכן, אין לו ברירה, אלא לראות בישראל את מקור הברכה בעולם, ולקבל אותם בתור אלה שישפיעו עליו. עד כאן מובן. לכן, יש פה 10 מכות על המצרים במצרים. כן, מה אתה אומר?
אם אולי...
אם הוא לא היה מקבל את זה באופן פורמלי, היינו צריכים להישאר במצרים. אז ההיסטוריה הייתה אחרת. בכלל, יש הרבה דברים בתורה שאתה יכול לשאול. ואם קין לא היה הורג את הבל, ואם, אני יודע, לבן לא היה מרמה את יעקב, ואם האחים לא היו מוכרים את יוסף, ואם כשמשה הגיע לפרעה, פרעה היה אומר, תלכו מחר. ברור אז ההיסטוריה הייתה אחרת. ברור. אבל ההיסטוריה, אנחנו לא כותבים מחדש את ההיסטוריה. ההיסטוריה הייתה. ולכן, על פי זה אנחנו עובדים. כן? לכן יש לך מצוות אכילת מצה בפסח וכל מיני דברים כאלה שאולי לא היו מתקיימים, אלמלא זה. בסדר? אז הייתה לקדוש ברוך הוא בעיה, אז הוא היה מוצא פתרון. בסדר? זה כמו שלמשל, משה נשבע ליתרו שהוא לא יעזוב את מדיין בלי רשותו. ואז משה בא לחותנו, אומר, אפשר לצאת? הוא אומר לו, הולך. הוא אומר לו, לא. מה הקדוש ברוך הוא היה עושה עכשיו? כן? היה מוצא פתרון. בסדר? או שהיה מוצא מישהו אחר במקום משה, לא יודע. בסדר? כן. למה שהם לא יעשו מה? נו, אז מה השאלה? לא הבנתי. אז מה הם צריכים לעשות? כן, מן הסתם, יש להניע. כן, כן, במיוחד שפרעה הוא לא סתם בן אדם. אגב, העם המצרי לא הבין את זה. כתוב, ותחזק מצרים על העם, למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. כן, כלומר, מבחינתו של העם המצרי, הישארותם של ישראל זה קטסטרופה. כן? מבחינתו של פרעה, זה בעצם משהו, זה ג'סטה כזאת גדולה, וברכתם גם אותי. רבי יהודה, היה נותן בהם סימנים. וצח עדש באחיו. טוב, זה, מה אכפת לנו? דצח עדש באחיו. אז כל המפרשים מסבירים שבעצם מדובר על חלוקה של המכות לפי עניינם, לפי העומק שלהם, כן? דצח, דם צפרדי הכינים, זה פגיעה במים והאדמה. אבל הרוב דבר שכין זה כבר באוויר. וברד הרבה חושך זה בשמיים. ובחורות בראשית. ולכן זה מחולק באופן הזה. ואז עולה שאלה. אם זה נכון שמצרים השתכנעו, אז למה פרעה רודף אחרי בני ישראל? פרעה היה אדם גדול, כפי שאמרנו, אז הוא מן הסתם קרא ברב קוק, באיגרת תקנה, שעם ישראל בנוי משתי שכבות של קדושה, הסגולה והבחירה. הוא אומר, מבחינת הסגולה, אני ראיתי שאכן ישראל הם עם סגולה ומצרים לא. אבל מבחינת המעשים, הדבר הזה עוד לא עמד למבחן. כיוון שהייתם עבדים, כל זמן שאדם הוא עבד, אי אפשר לבחון את התנהגותו באופן עצמאי. צריך לתת לו לצאת. שלושה ימים הולכים במדבר, אחרי שלושה ימים אפשר לבדוק מי אתה. ואז פרעה בא ואומר, אני רוצה לבדוק את הנקודה הזאת. יש רק שאלה טכנית אולי שיכולה לעלות, איך הוא ידע את מה שהרב קוק כותב? לא, אני אומר את זה אחרת. כשהרב קוק כותב משהו, הוא כותב את זה כי זה נכון. אז זה היה נכון גם לפני שהרב קוק נולד. מה? זה נכתב רק אז, אבל זה האמת. כן? זה כמו שלמשל, התפוחים לא חיכו לניוטון כדי ליפול מהעץ. יש לנו אפילו ראיות היסטוריות שתפוחים נפלו מן העץ לפני ניוטון. ווילהלם טל, למשל הסיפור, מראה שתפוחים נפלו מן העץ, ולא עוד, אלא שכנראה הם נפלו לא רחוק מן העץ. עכשיו, אז אם ככה, פרעה הולך לבדוק את זה. ואז יש את הטענה, על עלו עובדי עבודה זרה, ועל עלו עובדי עבודה זרה, מדוע אתה מאבד אלו מפני אלו וכו', כן, כל הטענות האלה. ולכן שם היה צריך שתהיה תוספת זכות למען עם ישראל באותה שעה, וזה נחשון בן עמינדב עשה את זה, כן? אבל זו סוגיה שהיא לא הסוגיה שלנו כעת, אז אנחנו מדלגים עליה, ואנחנו מגיעים למניין של המכות. הרי ספרנו כאן 10 מכות, נכון? רבי יוסי הגלילי אומר, כמה מכות יש? מניין אתה אומר שלקו המצרים במצרים 10 מכות, אלא הם לקו 50 מכות? במצרים מה הוא אומר? ויאמרו החרטום אל פרעו, עץ באלוהים היא, ועל הים מה הוא אומר? וירסל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ורם את השם והימלו השם משה עבדו. כמה לקו באצבע? 10 מכות. אמור מעטה, במצרים לקו 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות. כן? יד לעומת אצבע, זה פי 5, מה? לא, זה יד, לא, כן, מה אתה רוצה? מה הפשר של החלוקה ל-2-2-2-2-2? עיין במהר"ל מפראג בגבורות השם, שהוא מסביר את זה, אני לא זוכר מה הוא אומר. אבל עיין שם, היטב. זה מה שקראנו בתחילת השיעור, ביד חזקה שתיים, ובזרוע נטויה שתיים, ובזרוע גדול שתיים, ובאותות שתיים, ובפני שתיים, אלו 10 מכות. נכון? אז הוא שואל, מה הפשר של החלוקה ל-2-2-2-2? ואמרתי שאינני זוכר מה המהר"ל מפראג אומר שם, עיין שם היטב, ודעת לנפשך, ינעם. רבי אליעזר אומר, אז רבי יוסי הגלילי אומר, 10 ו-50. מה זה בא לומר? מסביר המהר"ל מפראג, אם זה אני כן זוכר, שכשהקדוש ברוך הוא מכה בנילוס, אז הנילוס הוא לא יסוד המים בכללו, הוא מקום אחד שבו יש מים ביבשה. אבל יסוד המים נמצא בים. ולכן זה הרבה יותר משמעותי, זה כאילו זה היסוד של המציאות. ולכן זה כמו יד שלמה, זה פי 5. ורבי אליעזר אומר, מה?
זה ביבשה.
יש הבדל בין יד לאצבע. אצבע זה דבר פרטי, ואצבע אתה מראה על משהו. ביד אתה לא מחלק, זה יסוד כללי. עכשיו, רבי אליעזר אומר, מניין שכל מכה הוא מכה שהביאה כזו כל המצרים מצרים, הייתה של ארבע מכות, שנאמר, ישל ארבע מחרונה פה, עברה וזעם וצרה משלח המלאכי רעים, עברה אחת וזעם שתיים, מצרה שלוש, משלח המלאכי רעים ארבע, אמרת, במצרים לקו ארבעים מכות, ולהם לקו מאתיים מכות. רבי עקיבא אומר, מניין שכל מכה הוא מכה שהביאה כזו כל המצרים במצרים, הייתה של חמש מכות, שנאמר, ישל ארבע מחרונה פה, עברה וזעם וצרה משלח המלאכי רעים, עברה שתיים, זעם שלוש, צרה ארבע, שער מאחר רעים חמש, אמור מעט המצרים לקו חמישים מכות, ולים לקו חמישים ומאתיים מכות. אז כמה מכות יש סך הכל?
כולם ביחד?
ודאי כולם ביחד, כי הרי מי שיסתכל על 200 מכות, זה לא כמו מי שמסתכל על 250 מכות, נכון? זאת אומרת, אם עושים חשבון של כמה מכות יש בסך הכל, יש 613 מכות, תשימו לב, כן? ודאי. כן. יש דם ואש ותימורות עשן ועוד 10 מכות זה כבר 13, נכון? רק רבי אליעזר מוסיף לך 60, נכון? ורבי אליעזר 240 ורבי עקיבא 300. סך הכל, תעשה חשבון, יוצא 613 מכות. אני מבקש שתיקח עיפרון או כל כלי כתיבה אחר ותעשה את העבודה, אני לא צריך לעשות את העבודה בשבילך, נכון? או לחכות שתספיק לחשב. כן? רגע, בוא תבדוק עוד פעם. בוא נעשה לך טובה הפעם. נתחיל עם רבי עקיבא, נכון? 250 ועוד 50. ככה סך הכל?
250.
כן, אני יודע, זה בסדר. אז עכשיו השתכנעת. אז מתוך 613 מכות. נכון? מה אתה אומר? מה?
איפה רואים את היד? כאילו הרב אמר ש...
ועל הים לקו, כתוב, 50-200 מכות.
לא, אמרנו שהיחס בין המכות לים סוף זה פי 5.
נכון.
הרב הסביר רק על מכת דם, כי אמר על איך זה פי
5. לא הסברתי את זה רק על דם. הבאתי לדוגמה. בסדר, אפשר להסביר על כל דבר. אז מה שאומר, כשמה, במצרים הוא אומר, באצבע אלוהים, זה נאמר על הכינים בכלל. שכל מכה, שבמצרים היא מכה פרטית, לעומת מכות של הים, שזה מכה כללית. עכשיו יוצא לפי זה שיש כמה מכות, אמרנו 613. מה זה אומר? 613 זה מספר שמזכיר לי משהו. המצוות, כן, המצוות. מספר המצוות 613. אמרנו, אבל זה 10 מכות שנפרטות לתרייג. כמו שמצאנו שעשרת הדיברות הם אבות תרייג המצוות. נכון? לפי החלוקה של הרמב"ן וכו'. זאת אומרת שיש, זה יש בדיוק הקבלה בין מכות מצרים לבין הדיברות, מה שדיברנו מקודם. יותר מזה, התרייג מצוות של המצרים זה המכות. זה 613 אופנים של דעת אלוהים שגנוזה בתוך המכות שהם קיבלו. עד כאן לא? כנראה שאפשר לעשות הקבלות. אתה מוזמן לעשות את זה. אני לא יכול לעשות הכל בשבילך. כן. כן. כן, כן, כן. זה, יש כמה, כן. למשל, למשל, לא יחבול רחיים ורחב כי נפש הוא חובל. נכון? מצווה? זה חלק מלא תרצח. נכון? זה, יש רמב"ן על זה. יש, הרמב"ן עשה רשימה של כל ה-613 מצוות והקבלתן לעשרת הדיברות. מובא בכתבי רמב"ן, יש רק בעיה אחת שמספר האותיות של עשרת הדיברות הוא 620. זה יוצא הפרש של 7. כן? 7 מצוות בני נוח, כמובן. טוב, ואז יוצא שזה יוצא כתר מצוות, תו רש כף, כן? 620. טוב, מה...
לא ידעתי משהו, אם נגיד שני חכמים יעשו חלוקה לפי ראשונה של המצוות, לא תצרף את שניהם
ביחד? בוודאי שאני אצרף, מדוע? כי אם יכולה להיות חלוקה לפי רבי יוסי הגלילי וחלוקה לפי רבי עקיבא, זה אומר שהמציאות בנויה באופן שהיא נותנת מקום גם לזה וגם לזה. אם כן, במכות של מצרים היה מקום גם לדעתו של רבי עקיבא, גם לדעתו של רבי יוסי הגלילי. גם אם זה כך, כי הרי לא הרי דבר שאני מונה אותו משותף, כשהוא מצורף אל משהו אחר וכשהוא לא מצורף.
זה לא מצטנחן,
בדיוק, נכון? ככה זה. כן, אז יוצא לפי זה שיש לנו פה 613 מכות, ואז בעצם בזה הסתיימה הדרשה על ארמי עובד אבי, נכון? זה בעצם הסיום של ארמי עובד אבי, ואז מתחילות אמירות נוספות של כמה מעלות טובות למקום עלינו, ופסח מצה ומרור, ובזה בעזרת השם יתברך נעסוק בפעמים הבאות. שלום, פם פללה, פם פם.